ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום וברכה, אחר צהריים טובים. אנחנו בעזרת השם רוצים, אנחנו תמיד מחלקים את לימוד התנ"ך בישיבה לשני חלקים. יש החלק של לפני הצבא, של שיעורים א' וב', שאנחנו מרבים לעסוק בנביאים ראשונים, ובדרך כלל בשנים האחרונות אנחנו מספיקים לעשות נגיעות די מרכזיות ביהושע, שופטים ושמואל. מלכים זה מעסיק אותי, איך אנחנו משלבים את זה גם ביחידה בזמן הזאת. ובמחצית השנייה של ההסדר, ואומר בשיעורים ד' ו-ה', אנחנו משתדלים לגעת בעניינים אחרים, פחות מוכרים. באופן הזה זכינו ללמוד פה עזרא ונחמיה, זכינו ללמוד פה מגילות בשנה שעברה, וזה כמובן חוץ מהלימודים המסתמנים, שפשוט שלפני שבוע נעסוק במגילת רות, ובחודש אלול נעסוק בספר יונה, וכו' וכו'. הקטע של נביאים אחרונים, גם מורנו הרב הדר השליט המלמד, הוא מלמד מלכים, אז, וגם הרב קריגר בימי שישי, אז יש לזה איזשהו כיסוי. ואני הייתי מבקש, וצריך לזה הרבה כוחות, התכוונתי לומר, אתם צריכים לתת את הכוחות, אני אשתדל, בהשתדלות הקטנה שלי נעקר, לנסות ולהתמודד עם מה שנקרא נביאים אחרונים. אני מנסה להסביר את המשמעות של השם הזה, בכלל יש לו משמעות, אבל קשה מאוד ללמוד ישעיהו, כי כידוע שישעיהו מתמודד על דברים שעתידים להיות, וצריך שם לדלג מתקופה לתקופה, וזה כל שיעור, לא כל שיעור, אבל צריך שם הרבה מאוד מבואות והרבה מאוד עניינים. יחזקאל זה בכלל פרשה לפני עצמה, תרסה זה אותו סיפור, כל ספר הוא. אז חשבתי שמבחינת ירמיהו אנחנו בקטע היסטורי מאוד מאוד בהיר וברור שתכף נדבר עליו, ואנחנו מדברים על נביא שמתחיל להתנבות בין 40 ל-50 שנה לפני חורבן בית ראשון. אדם שיש עליו שפע מדהים של נביאות בחז"ל, במקרא, בכל מקום שניגע בו. אז חשבתי שאם בעזרת השם יהיה לנו סייעתא דשמיא, אז נוכל לעבוד באותו קצב, באותו קצב שבו אנחנו עובדים, ברוך השם, אני חושב שרואים בזה הרבה ברכה של פרק לשיעור. כל שיעור אנחנו רוצים ללמוד פרק. כמובן שאנחנו יכולים עכשיו לעסוק בהקדשת ירמיהו ובסיר נפוח ובמקל שקט חודשיים, ולא נברח שום דבר ולא נעסוק בכל הפרטים, אבל תמיד אני מביא את ההתלבטות הזו בין הרצון מצד אחד להספיק, בין הרצון מצד אחד לדעת, לגמור את זמן חורף עם 20 פרקים בירמיהו. אז יש לנו הרגשה, עשיתי משהו. כמו שהרב ידיע מדבר כל הזמן על משנה ברורה, כולנו מדברים למעשה, שאדם יכול להבין את הבדיחה שבאנו בישיבה הייתה, שהרב ידיע אמר שכל יהודי שבא לעסק רוצה להתחיל משנה ברורה, נגיע לסימן ו' ונשאר שם. מי שזוכר מה זה סימן ו' ולכון איזה עסק. זאת אומרת, נשארים שם, נכנסים לבית הכיסא, נשארים שם 5 שנים של העסק, ובזה נגמר העניין. ועכשיו יוסי מוכר משנה ברורה את כל 6 קרחים, אז צריך להתקדם ולהספיק. ואני אומר שגם בנושא הזה שנקרא תנ"ך, אז לכן חשבתי לקבוע את לימודינו בעניין הזה. ואני אומר שוב, אולי קצת בניגוד לרוב האנשים פה שזכינו ללמוד יחד נביאים ראשונים, אין לי כוונה להתחיל לעבור מילה מילה בפרק או משהו כאין זה. לדוגמה, בפרק א', נביא לגויים את עתיך, ננסה להתמודד עם השאלה ונקיף אותה, האם באמת ירמיהו התנבא לאומות העולם, התנבא לישראל שיאמרו לאומות העולם, או שזה היה נבואות לאומות העולם. כמובן שנדבר על הסיר הנפוח ועל המקל השקד, ונמשיך הלאה. זה עניינו של פרק א', כשלומדים עם חבר'ה שהם כבר קצת יותר מבוגרים, קצת יותר מנוסים, יש להם ידיעות בסיסיות וכו'. יש כמובן שיטת לימוד אחרת, לקרוא, להסביר, כל מילה, להתעכב, לעשות. את זה אני מקווה שכמו שאנחנו אומרים תמיד, השיעורים נועדו לעורר את המוטיבציה ללמוד. זאת אומרת, אין עניין בשיעור בפני עצמו, אבל אם בעקבות השיעור אתה אומר, יואו, איזה תקופה, איזה מצב, איזה עניין, בוא נקרא, בוא נראה, בוא נתבונן. אז אני חושב שהדבר מוכיח את עצמו בצורה טובה. כמובן שפטור בלא כלום על התקופה, על הרקע המדיני ועל הרקע בעם ישראל, אני לא יכול לוותר לגמרי, כפי שאתם מכירים אותי. אז כמה עניינים, בדרך כלל, לא שורה מבואות, אבל אולי נעסוק בנבוא היום, אולי בשבוע הבא. החל מפרק א', אני כמובן נחלק לפי מקורות, כל שבוע נשתדל להכין אותם בצורה מסודרת ומאורגנת. אני חושב שזה עושה איזה סדר בראש באופן כללי. אני רוצה בשניים, שלושה משפטים להזכיר דברים שתמיד אני מזכיר אותם, אבל אני אומר שהשאיפה היא שגם אם יאירו את האדם בקו סגול באמצע שמירה בלילה, ייטול ידיים, נגיד ברכות התורה ואת הנתונים הללו יסגור. אז לכן אני חוזר עליהם עוד פעם. הספר המופלא הזה שנקרא תנ"ך מכיל בתוכו 3,450 שנה. 3,450 שנה, זה ספר התנ"ך. ואני אומר וחוזר ואומר, זה דברים שצריך לחזור עליהם, אנחנו נמצאים בפרשיות בראשית. החלוקה היא מאוד פרובלמטית. זה לא חלוקה, אני נותן לשם דוגמה. ספר יהושע תופס בלוח הכרונולוגי 28 שנים, וספר שופטים 300 שנה, ומבחינת מספר הפרקים זה פחות או יותר זהה. ספר שמואל מכסה 100 שנים. אני אומר את זה על רקע שאנחנו רוצים לדבר על ירמיהו. אני חוזר אותם על הפרטים הללו, אני חושב שכל מי שלומד תנ"ך, המימד של הזמן והמימד של המקום והנפשות הפועלות והאירועים המרכזיים, אלה שלושת הפרמטרים המרכזיים שהוא צריך להתבונן בהם. הווה אומר, אם אתה לומד ספר יונה, אתה צריך לדעת למה שייך יונה. בית ראשון, בית שני, תקופת המדבר, נדודי ישראל. אחרת אין לך בכלל שום התחלה שם, אתה לומד מגילת אסתר. אז אתה צריך להבין על מה הדבר הזה בכלל מדבר. אחרת אין לך, אנחנו הולכים ללמוד ירמיהו. אם אדם, ואני לא משוכנע שאנשים כאלה לבית מדרשנו אפילו, אם אתה שואל אדם בבית המדרש, ירמיהו זה בית ראשון או בית שני? אם הוא צריך לחשוב על זה יותר משנייה אחת, אז משהו משובש בסדר של ארגון התנ"ך בראש שלו. אז ודאי שירמיהו שהיה בבית ראשון. אין לנו תנ"ך של בית שני, של חורבן בית שני. אז אני אומר שבמסגרת הזאת, ולמה אני אומר שהדברים חשובים, קראנו את פרשת בראשית. פרשת בראשית מכילה בתוכה 1,000 שנים. 1,000 שנים, אנחנו מדברים על אדם הראשון שמסתלק בין 930 שנה, 70 שנה הוא נתן מתנה לדוד המלך. ושדוד המלך היה בר נפלא, היה בן נפלים, הוא בכלל היה צריך לחיות, ואדם הראשון נותן לו מתנה. אז אתה קורא את פרשת בראשית, עוד לא התאוששת משמחת תורה, אתה עוד לא יודע, אתה כבר חושב על הגוגל שחתן בראשית מחלק בבית הכנסת, אם אתה מתפלץ על האשכנזים, אני לא יודע מה הספרדים מחלקים, אבל ודאי שלא קובר. קובר, אני יודע מה.
הלאה.
זה פשוט, מגיעים שני בקבוקים וזהו. אבל אני אומר שזה מכיל מתוך 3,450 שנה של התנ"ך, מתוך 3,450 שנה, 1,000 שנים הם בפרשת בראשית. 1,000 שנים. לחשוב מה זה מבחינת המימד. ודוגמה אחרת לגמרי שאני לא רוצה לסמוך אותה בכתובים, כי פשוט בגלל, כי אני רוצה להספיק, אז אם תסתכלו בסוף שמות ובתחילת במדבר, כל חומש במדבר הוא חודש ימים. הוא חודש ניסן של השנה השביעית לסתן לארץ מצרים. ואנחנו קוראים את זה בעזרת השם השנה, יהיה שמחה רבה פרשת ויקרא, שבת ראשונה של בין הזמנים. אז, טוב, זה בדיחות של משגיחים, טוב, אני לא רוצה לסדר תנוח וכולי, אבל ויקרא זה שבת ראשונה של בין הזמנים. אנחנו תלמידים של הרב אדרי, השיעור הכי טוב זה שיעור חופשי. אין שיעור יותר טוב משיעור חופשי. אז ממילא מתחילים לקרוא את ויקרא, וצער ושמיני וכולי וכולי וכולי, ואתה קורא את זה כל שבוע, כמו שאתה קורא בראשית, נוח, לא לך בערב וכולי, אבל מבחינת הזמן, מבחינת הלוח, הסדר ההיסטורי, זה חודש ימים, כל חומש ויקרא. ונורא נורא חשוב לדעת איפה אנחנו ממקמים ומה אנחנו עושים בעניין הזה. יש כמה תאריכים יסודיים, יסודיים, שכל אחד צריך לזכור. תאריך ראשון, אברהם אבינו. 1948. כל מי שכיפה סרוגה לראשו ומגדיר את עצמו כציוני, צריך לדעת את העניין הזה. 1948 זה אברהם אבינו. וזה עושה לנו איזשהו סדר, אני מדבר כמובן על דברי ימי עולם. מבריאת העולם. אברהם אבינו חי ב-1948. עכשיו, אני חוזר לרגע, תכף אני אגיע לתהליכים, אני רוצה בתוך כל הסיפור הזה, איפה אנחנו ממקמים את ספר ירמיהו. בקשה ראשונה לכל שיעור כמובן להבין תנ"ך, אבל ירמיהו נמצא בחלק שכתוב על הכריכה מאחורה, נביאים אחרונים. עכשיו, אין לדבר הזה שום משמעות מבחינת חז"ל. נביאים ראשונים, נביאים אחרונים, זה נביאים. זה כמו ששמואל א', שמואל ב', חסר משמעות. מלאכים א', מלאכים ב', איך אמר לי פעם לבוידור? האם מר היה בקבר של שמואל א', ואחר כך בקבר של שמואל ב'? זאת אומרת, אין לזה שום, זה חלוקה מהמאה ה-16, שהיא לא כל כך רחוקה מאיתנו, 400-500 שנה. וכמובן שכתבו על הספרים מאחור, אז כתבו נביאים ראשונים, נביאים אחרונים, אבל אין לזה שום, לא מצאנו, לפחות לפי מה שידוע לי, לא מצאנו בחז"ל איזושהי חלוקה. אנחנו מוצאים ביטויים על ארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק, אנחנו מוצאים כמה דברים, אבל... זה לא ברור, כי אנחנו, כי מבחינת חלוקת כ"ד את ספרי התנ"ך, אז זה ספר אחד, כשאנחנו מראים את כל ה-24, וכתוב, לא בטוח שזה גמרא, אבל ודאי שזה חז"ל, שמכיוון שנחמיה שיבח את עצמו באיזשהו עניין, אז צנזרו אותו, אז כאילו שמו אותו וקראו לספר בשם עזרא. כי אנחנו מוצאים בגמרא הרבה פעמים פסוקים שמופיעים בנחמיה כדאיתא בעזרא. כמו שאנחנו מוצאים גמרא בבבא קמא על בן סירא, שהוא ספר חיצוני, שכתוב כדאיתא בקרא, כמו שיש בכתוב. ובפועל הכוונה היא בבן סירא שלא נכנס לתנ"ך, הוא ספר חיצוני. אז כשאנחנו עוסקים בירמיהו, הרי הוא לפניכם, אז הוא משובץ מבחינת הספרים, ספר ירמיהו על 52 פרקיו, הוא משובץ בנביאים. תקופת הנביאים החל מיהושע וכלה במלאכי, מלאכי זה סיום תרי עשר, עזרא ומלאכי, לא משנה שכרגע נגדיר את זה, שם עוד שנה תקופת הנבואה, מיהושע, מתחילת ספר יהושע עד מלאכי, עד סיום ענייני הנבואה, אחרי זה מתחיל החלק של כתובים, שזה משהו בפני עצמו. זה היחידה הזאת בתוך התנ"ך, שיש לנו תורה, יש לנו נביאים, יש לנו כתובים, מתוך ה-3,450 שנה של כל הספר הזה, אז החלק של נביאים תופס 900 שנה. ואמרתי כבר קודם, לשם איפוס, ספר יהושע 28 שנים, כל מה שמתואר בספר יהושע, ולמעשה ספר יהושע מבחינת ההבנה שלנו, וזה רמת ידיעה שכל אחד מהיושבים פה צריך להגיע אליה. אני לא רוצה לשאול מה מסופר בספר חבקוק, כי אני לא יודע אם מישהו יודע מאיזה צד של הכריכה פותחים אותו. אבל רבוי זה תנ"ך, צריך ללמוד. כל אחד שואל מה לעשות ביום שישי, מה לעשות ביום חמישי, מה לעשות במוצאי שבת. זה השנים שנמצאים בישיבה, השנים הנפלאות ביותר של החיים. אף אחד לא מבקש ממך לא ספונג'ה, לא קניות בשוק, לא לעשות את זה, לא לטפל בזה, לא לתקן את זה, לא לסחוב את זה כידוע וכו'. יש פה איזו טרמינולוגיה מיוחדת. ולא חס ושלום, לא חס ושלום שמישהו איתם בא בטענות, שלא להבין לא נכון. אשרינו מטוב חלקנו שאנחנו זוכים להתחתן ולבנות משפחות ומחויבויות וכו' וכו'. אבל לנצל את הדבר הזה, אם אדם יוצא בקי בשישה פרחים של משנה ברורה, יוצא בקי בתנ"ך, יוצא בקי במשניות, יוצא בקי, הוא יוצא לחיים, יש לו מטען על הכתפיים שלו. חוץ מהלימודים השגרתיים והרגילים, ודווקא בכל מיני שעות שאינם שעות, או משהו כאין זה, לעבור על כל מיני דברים נידחים, על כל מיני דברים פחות ידועים ופחות מפורסמים. אז כמו שאמרנו, התקופה הזאת של הנבואה היא מכילה בתוכה 900 שנה, ונבואת ירמיהו, אם אנחנו רוצים לרדת לפרטים, בערך 52 הפרקים בספר ירמיהו תופסים לנו את 50 השנה האחרונות שבהם בית ראשון עומד כאן למול עינינו. 50 השנים האחרונות של בית ראשון, ואני רק מזכיר, הסיום של הספר ירמיהו צריך לברוח למצרים, רצחו את גדליה בן אחיקם, צום גדליה. מכירים, אחרי ראש השנה יש צום גדליה. זה מתוך ספר ירמיהו. כי מה זה צאן גדליה? הגלו את כולם, תכף נעשה סדר בגלויות, הגלו את כולם, נותרה עוד שארית הפליטה כאן בארץ ישראל, ויש לה איזה בעל הבית שקוראים לו גדליה בן אחיקה, ורוצחים אותו. מחלוקת ראשונים, האם הוא נרצח בראש השנה והתענית נדחתה ביום אחד, או שהוא נרצח לאחר מכן, כי גם דיון האם ראש השנה בארץ ישראל היה יום אחד, יומיים באותם ימים, רוצחים את גדליה בן אחיקה, זה אז, זאת אומרת, הכל נגמר, נחתך וכו'. זה סיומו של, ספר ירמיהו. אנחנו כמובן מכירים כמה פרטים מאוד הדברים שמתוארים בסוף הספר, מה שמתואר בסוף הספר זה חורבן הבית, דבר שלא מופיע במגילת איכה, וחז"ל אומרים איזה שלושה ספרי תנ"ך כתב ירמיהו? סיפור, מלכים ואיכה. איכה נקראת לפעמים קינות, לפעמים איכה וכו'. ירמיהו כתב שלושה ספרים בתנ"ך, הוא כתב את ספר מלכים, שתכף נתייחס אליו בכמה מילים, הוא כתב את ספר ירמיהו, הוא כתב את מגילת איכה. במגילת איכה לא כתוב שבית המקדש, אני זוכר, בתשעה באב, כשהישיבה הייתה במתכונת אחרת, יותר קטנה, אז השיעור בליל תשעה באב של הרד"ר היה לגג של הבית שלו. שם סולם, היו עולים למעלה, נשים היו יושבות למטה, ובני הישיבה היו יושבים למעלה. ואז, אני זוכר בסוף שיעור א', שיעור, אז הוא היה מלבן תנ"ך יותר וכו', ופתאום הוא אומר, במגילת איכה לא כתוב חורבן הבית. מתחיל לדפדף מגילת איכה, אחורה, קדימה, שמאלה, ימינה, למעלה, למטה, באמת לא כתוב חורבן הבית במגילת איכה. ויש לו איזשהו הסבר ואיזשהו רעיון. אבל כאן אנחנו כמובן מוצאים בפרק נ"ב, ובחודש החמישי בעשור לחודש, בא מלך בבל וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש. זה הסיום של ספר ירמיהו, הוא, כמו שאמרנו, 45 השנים האחרונות לפני חורבן בית ראשון. ותכף אני אנסה לעשות איזשהו סדר בתאריכים, ואני אומר, זה דבר יסודי, בסיסי, מאוד 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 חשוב, שכל אחד יזכור אותו, ידע אותו, כי קשה לנו מאוד לדבר על דברים שאין לנו שום זיקה ושייכות אליהם. זאת אומרת, אני לא יודע אפילו כמה אנשים יודעים פה לפני כמה שנים נפטר הרב קוק, מתי נפטר הרב צבי יהודה, מתי חי ניסן זלמן ונצר, איפה קשור את חיים מבריסק, הנציב. זאת אומרת, ברגע שיש לאדם תמונה, זה הופך להיות השפה שלו, זה הופך להיות חלק ממנו. כמו שילדים למשל, הם מכירים שחקני כדורגל, להבדיל, ויודעים מי היה ומה היה וכו', זה העולם שלהם. אז אני אומר שהאדם שזוכה להיות בישיבה, העולם שלו צריך להיות עולם של ראשונים לאחרונים ואחרוני האחרונים, ואז אתה חי את זה, אתה נושם את זה, מדברים איתך על פלוימי, אתה יודע איפה לשים אותו, הוא שייך לאיזה מסגרת, הוא שייך לאיזה מערכת, הוא לא סתם איזה אדם תלו שהזכירו את השם שלו, המערשי, הראשון היה האחרון, איפה אנחנו שמים אותו, איזה יחס אנחנו נותנים לו. אז על אותו משקל, גם בעניין הזה, כמובן שאת זמנו של ירמיהו אפשר לדעת לפי הכותרת, אם תפתחו לרגע בפסוקים הראשונים, אז הם מאוד 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 פשוטים. דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. אז יש לנו פה המון ידיעות עליו. מה היה שמו? האברבנל מוסיף לפרט מה זה ירמיהו, ירא מיה. ירא מהקדוש ברוך הוא, ירא מיה, זה ירמיהו, בן חלקיהו, קראו לו לתורה יעמוד לו ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים, הוא היה כהן, אשר בענתות בארץ בנימין. וענתות ארץ בנימין, כולנו מכירים את צורת ענתות, כל אחד יודע, היום אנחנו בטח יודעים איפה המקום הזה, ומתי הוא התנבא, אשר היה דבר השם אליו בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה, ב-13 שנה למולכו, ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, אל תדאגו, תכף נעשה בזה סדר, התום ה-12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה, עד גילות ירושלים בחודש החמישי. יש לנו פה תמצית, מתי הוא התחיל, מתי הוא סיים, עד גילות ירושלים בחודש החמישי, אם ניסן זה החודש הראשון, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב. החודש החמישי זה אב, גלות בירושלים בחודש החמישי. זה חורבן בית המקדש והיציאה לגלות בבל.
אז הוא לא התנבא גם אחרי החורבן?
מה זה? הוא התנבא קצת אחרי החורבן. בגלל שזה היה העיקר. כי אז הוא כבר מתחלק עם יחזקאל שנמצא בגולה, יש להם איזושהי תקופה חופפת. אבל...
זה גם שבית עומד.
מה?
חופפת גם שבית עומד.
כן, כן, אבל אני חושב שזה היה עיקר עניינו, ואולי זה דברים שהתבררו לנו, מה שנקרא, תוך כדי תנועה. עכשיו, אמרתי... אז אם אתה רוצה... אם אתה רוצה, אני מוכן, רק על הפסוק הזה נכתב ספר. ספר של נוגה ראובני על ירמיהו שעולה לירושלים מהנתות, והוא בא לפנות בוקר, והוא מוכיח את כל הנבואות שלו. הנתות פה תופסת מקום מרכזי. אם תזכה ללמוד ירמיהו אצל הרב הדרי, על זה עומדים חודש וחצי. זאת אומרת, זה מהלך שלם שהנבואות של ירמיהו הן בבוקר, כי הוא בא מהנתות. יש דברים בגו. כמו שאמרתי, יותר מאשר נביאים אחרים, יש לנו הרבה מאוד ידיעות על ירמיהו. הערה של הרמב"ן, הערה מעניינת. הכי הרבה קריא וכתיב יש בירמיהו, מכל ספרי התנ"ך, עם פרופורציה כמובן. אבל יחסית ל-52 פרקים, אין לו ספר בתנ"ך שיש פה כל כך הרבה קריא וכתיב. אומר הרמב"ן, והמלבי"ם שבדרך כלל הולך בשיטתו והתנפל עליו בשצף קצף, שכל זה תלוי, כל זה תלוי בפסוק ז', סליחה, בפסוק ו', ואומר ראה השם אלוקים, הנה לא ידעתי דבר קינה על אנוכי. ירמיהו אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני עוד ילד, אני עוד לא, נער אנוכי, אני עוד לא יודע בכלל מה, איך מתחילים את כל הסיפור. אומר הברבנל, זה הגורם המזמן שהלשון והשפה לא היו מספיק בהירים ומספיק ברורים, ולכן יש פה הרבה קיוקטים. המלבי"ם יוצא עליו בשצף קצף. המלבי"ם בהקדמה שלו על ירמיהו. איך אתה מעיז לבוא ולומר דבר כזה על ירמיהו הנביא? ובדרך כלל, לפחות מי שמשתתף בשיעורים יודע שאני חוזר על זה עשרות פעמים, בדרך כלל מבחינת הפרשנים המלבי"ם הולך כל הזמן בשיטה של הברבנל. זה ממש עקבי ושיטתי, למרות שהברבנל חי בספרד. איפה המלבי"ם חי? מי יודע איפה הוא סיים את חייו? United States of America. המלבי"ם קבור באמריקה, המלבי"ם נפטר באמריקה, היה לו הרבה מאוד בעיות בקהילות וכו', והוא את חייו סיים בקהילה אמריקאית מכובדת. זה נשמע לנו מלבי"ם, איזה גליציה שם, משהו בפוילים, אני יודע, אבל בפועל...
כמו שלא קטן באמת פוליץ, לא?
בפוילים, באמת לא יודע שפוילים. יכול להיות, אבל בגלל מקומות הוא גם באמריקה הגיע. זה דבר די נדיר שבאותם שנים, אבל זה המלבי"ם. אז בכל מקרה, הליחוש שלו, הליחוש של ירמיהו מפקפק ביותר. הגמרא במסכת מגילה, בדף י"ד עמוד ב', אלחנן מהנהן בראשו, כנראה שהוא יודע, הוא היה מצאצאי רחב הזונה.
יהושע.
זאת אומרת, יהושע, איך שהוא ניגח.
איך הוא
פועל? מה זה?
איך הוא
פועל? לא, משך הזמן. משך הזמן, התחברו למשפחה כל מיני אלמנטים. בת של זה, בן של זה, התחתנו, עשו... נדבר על הפרטים האלה, אני רק מזכיר ברקע הכללי. כמובן שחלק גדול מאוד מן הספר זה נבואות תוכחה, ומכיוון שיש פה נבואות תוכחה, הוא סובב בצורה נוראית, לועגים עליו, צוחקים עליו, משטיחים אותו לבור, אוסרים אותו, יש לו שיאה שלמה של נביאי שקר שיוצאים כנגדו, לא מאמינים לו, ממש הוא, אנחנו נראה את הדברים האלה בפרקים, אבל בהחלט נקודות שצריך לתת עליהם את דעתנו ואת ענייננו. כן.
אין הרבה קריאוקטים במלאכים.
מה?
במלאכים אין גם בצורה חריגה הרבה קריאוקטים. וגם את זה כתב ירמיה. לפי הברבני, אין יכול להיות שבספר אחד יש הרבה בספרים אחרים.
נו, אז תגיד.
או שהוא ידע דבר, או שהוא לא ידע דבר. הכי גדולי להגיד שספר אחד הוא כתב בזמן החורבן, ספרים אחרים לא.
אז אתה סותר את כל התיאוריה שלנו שנאמרה בחדר הזה יותר מפעם אחת, אני חושב בחדר הזה או באיזשהו מקום בקומפלקס הזה, שהספר הכי מסודר בתנ"ך הוא מגילת איכה. הרי זה דבר מדהים, יש חמישה פרקים במגילת איכה. פרק א', א', ב', פרק ב', א', ב', פרק ג', א' ב' משולש, פרק ד' א' ב', פרק ה' 22 פסוקים. ש 22 פסוקים זה 22 אותיות א' ב'. ולפי דבריך היה צריך להיות בלבול גדול בתוך כל העניין, וזה לא פשוט כל כך. אולי אפשר להשתמש בגמרא בשבת. זאת אומרת, הגמרא בשבת, שמסתום כל אחד הסתק במסוכות האחרון, כשקראנו את קהלת, שביקשו חכמים לגנוז מגילת קהלת. אז אמרו, מה, כתב בזקנותו, כתב בצעירותו, לא יודע באמת מה הוא מסביר שם. אני מוכן לבדוק עוד פעם, כי דווקא על הקדפה של המלבים עברתי, אבל...
אולי את הדמות הוא אמר מוקימן ושויה נער.
זה אולי בהם יש פחות, אבל זו הערה מעניינת. אני באמת אחד כשאני מסתכל בחטף בתנ"ך, זה בפרקים הראשונים הרבה קריאותים, אחרי זה פחות. יופי של הערה, הערה מדהימה. לא, אבל למשל פרק נון, אולי 12 קריאותים. יש פה המון. נמתת, נון. לא רק זה, המלבים אומר, מה, בן אדם שיש לו בעיה באלף בית הוא נביא של הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, איך אתה אברבנל יכול לעלות על דעתך בכלל דבר כזה? כאילו הוא פגוע, אבל הוא כותב על אברבנל, וכידוע שהסתר מספרד היה ירא ושלם. זאת אומרת, שלא נחשוב שהוא איזה רפורמטור או איזה ביקורת המקרא או משהו, אז הוא אמר, כידוע שאברבנל היה בסדר גמור ואי אפשר, זה לא מתמודד עם העניין הזה, מסביר את זה אולי
באופן... אבל אולי הפרטים לא סוברים לפי התקופה,
כמו
לפי ברצף,
כאילו.
אולי
לזה
התיאורטים
כאילו
שונה,
ופרקים פרקים ופרקים אחרים. יכול להיות, אני מציין את העובדה הזאת, כי אני חושב שחשוב שאנשים יכירו וילמדו את העניין הזה. יש דיון בגמרא ובמבט רבי יהודה עמוד ב' על הסדר של הנביאים, איפה שמים אותם, איך שמים אותם וכולי. מבין מה שנקרא אצלנו נביאים אחרונים, ירמיהו הכי גדול, זאת אומרת יותר גדול מישעיהו, יותר גדול מבחינת מספר פסוקים, בפרקים יש בישעיהו יותר, אבל מבחינת סך כל הפסוקים יש בירמיהו 1365, וזה הגדול ביותר בעניין הזה. זה ככה בכמה מילים בקצרה. אם יש שאלות, הערות, בקשות על צורת הלימוד או משהו, מי שרוצה להעיר משהו, אם לא, אני רוצה לכתוב כמה נתונים כדי שנוכל לעשות לעצמנו סדר בידיעות ממש בסיסיות בתנ"ך, שאני אומר שוב, לדעתי חשובות לידיעה לכל אחד, וזה מאוד יועיל ומאוד יתרום אותנו. כן. נעשה אותו, בעזרת השם. כך. אנחנו, בוא ניתן לעצמנו כמה ידיעות היסטוריות שהן חשובות, שהן יועילו לנו. אני יוצא מתוך הלכת יסוד של שנת אפס בראשית ברא אלוקים, ואומר, אנחנו היום בהי אלפים תשע"ב. לא נכנס כרגע לבוני עולמות ומחריבה, לא נכנס לכל הסוגיה שזה פרשה בפני עצמה, היא לא נוגעת אלינו. עכשיו, אם אנחנו רוצים לזכור תאריכים בסיסיים, אז אמרנו שמכאן... ב-1948 יציאת מצרים, 2448 לבריאת העולם, אז מתרחשת יציאת מצרים. כמובן שכניסת ישראל לארץ היא 40 שנה לאחר מכן, שזה 2488. כניסת ישראל לארץ, זה ב-2488. עד כאן אני חושב שכולנו מחזיקים ראש שגם בספר יהושע. אני בכוונה אומר את זה כי אני רוצה שלאנשים יהיה בראש את הסדר הזה. זה לדעתי א' ב' של לימוד ושל הבנה של העניין. אם אדם יודע מתי התחברה המשנה ומתי הגמרא ומה זה ראשונים ומה זה אחרונים ומתי השולחן ערוך, זה עושה לו בהירות אדירה בלימוד. אז אני אומר שוב, ממש לקחנו כמה נתונים בסיסיים כי כאן נסגור אותם. אפס, שימו לב, הכל מסתיים בשמונה. 1948, 2448, 2488. נכנסנו לארץ, הגענו, סיימנו בספר הזה את החלק של תורה, הגענו בספר הנביאים. הגענו בספרי הנביאים. וכפי שאמרנו, ספרי הנביאים הללו תופסים 900 שנה. מיהושע עד מלאכי. באמצע יש לנו, אמרנו, את יהושע 28 שנים, שופטים 300, שמואל 100, מלכים, תכף נדבר עליהם, מי שזה מעניין אותו, אז תקופת המלוכה היא 456 שנים, וכמובן שירמיהו הוא חלק מתוך התקופה הזאת, כי הוא, כמו שדוד שאל, בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה, ב-13 שנה למולכו וכו' וכו', אנחנו נכנסים לתוך כל, לתוך כל התקופה הזאת ולתוך כל העניין. עכשיו, אם אנחנו רוצים להתקדם, בואו נפתח לרגע את ספר מלכים א', פרק ו', פסוק א', ונגיע לתאריך מאוד משמעותי. אני אומר שוב, אני לא אעסוק הרבה במבואות ובהקדמות, אבל זאת תמונה כללית שנדמה לי שהיא חשובה ויש לה מקום, ואני לא תולה אותה חלילה בבזבוז זמן או במשהו כאיזה. מלכים א' פרק ו' פסוק א', תראו איזה תאריך משמעותי. ויהי בשמונים שנה, אני קורא במלכים א' פרק ו' פסוק א', ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת, מאפסים אותם. מה זה לאפס? לאפס זה להעמיד. אני זוכר שהיו בשריון, היה לך, היו באים מדי פעם מטפלים אתם רואים, כבר לא לוקחים אותי למילואים, אני לא זוכר אפילו את השמות המקצועיים, אבל היו מטפלים בסדן של התותח כדי לאפס אותו, והיו שמים מדבקה צהובה קטנה כזאת, היה כתוב עליה שטיפלו בזה איפוס אפס. זאת אומרת, מה מתכוונים לומר? מתכוונים לומר שאתה תיתן הוראות מהמחשב של התותחה, זה עובד לפי מה שצריך להיות. כי אם אתה יורה בתותח הזה 1,000 פגזים, אז יש פה כל מיני שינויים, משהו זז, מילימטר למעלה, מילימטר למטה וכו'. אז מה עושים פה? כאן מדברים על בניין בית ראשון. עכשיו, איפה נכנס לנו בניין בית ראשון? אז אומר לנו ירמיהו, שכתב את ספר מלכים, והיא ב-80 שנה, ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית לאשר. מתי נבנה בית ראשון? אם אנחנו ניקח, בית ראשון דרך אגב עמד 410 שנים, בית שני 420 שנה. בית ראשון 410 שנים, בית שני 420, תכף קצת נעשה סדר בתוך הימים הללו. אז יוצא לנו אם כן, שב... 2928, כן? 2928, בניין בית ראשון. כי אמרנו שאנחנו צריכים להוסיף, ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת מישראל בארץ מצרים. אם אתה מוסיף ל-2448, 480 שנה, נדמה לי שמגיעים לתאריך הזה. אם יש טעות, תעדכנו אותי. מה? אז אנחנו מגיעים לבניין בית ראשון. עכשיו, כולנו יודעים מי הדמות שמזוהה ביותר עם בית ראשון? שלמה. עכשיו, בואו נראה איזה נתונים אנחנו מכירים על שלמה. ואני מניח שאתם תהיו קצת מופתעים, וזה בסדר. בן כמה היה שלמה כשאבא שלו דוד נפטר? יפה. יש הכוח, אם היה לי סוכריות, הייתי חכנים. בשנה הרביעית, לפי מה שראינו פה, הוא מתחיל לבנות את בית המקדש. זאת אומרת, בחור צעיר, בן 16, תחשבו מה זה, תחשבו על הסיטואציה. בחור צעיר בן 16 מתחיל להזיז עולם ומלואו, הוא מביא קורות מצור, הוא מביא את מלכת שבא, הוא מניע את כל העולם כולו, ילד בן 16, והוא מתחיל לבנות את בית המקדש. ועכשיו זה לא יחזיק מעמד כל כך הרבה זמן, כי 36 שנים אחרי שהוא בונה את בית המקדש המלכות מתפצלת, יהודה וישראל הופכים להיות שתי ממלכות. 36 שנים, ו-36 השנים הללו אלו שנות הזוהר של עם ישראל. ממש מדרגה, חז"ל כותבים על זה, שיא הרע בשלמותה, לבנה בשלמותה. זה כמו הימים שמי מתן תורה תחיית העגל. 36 שנים אידיאליות, לא היה כדבר הזה, אבל זה סך הכל 36 שנים. ולמה אני אומר את הדבר הזה? בית ראשון 410 שנים, אבל רבותיי, הבית לא נחרב בשנה שירמיהו אומר שהוא יחרב. הבית נחרב הרבה קודם. תכף נדבר על הגלויות, תכף נדבר על מה שקרה. תחשבו ש-36 שנים אחרי שהבית הראשון הזה נבנה, המלכות בין יורבן לרחבן מתפצלת. מלכות יהודה ומלכות ישראל, וכבר העניינים אינם כאתמול שלשום, הם לא עובדים בצורה כל כך חלקה וכל כך פשוטה. אז אני חוזר רגע לתרשים שאנחנו עושים פה. אנחנו מדברים על בית ראשון שנבנה בשנת 1928. ואז אנחנו מכירים פתאום את ספר מלכים, וספר מלכים מספר לנו על מלכי יהודה ועל מלכי ישראל, סך הכל תקופת המלוכה 456 שנים, 456 שנים תקופת המלוכה. מישהו יודע כמה מלכים היו? נו, אז תגידו בכל אחד. יפה, יפה, מאוד מאוד מאוד. זה בהחלט המספרים המדויקים. אנחנו מדברים על 20 מלכים שמלכו ביהודה, אנחנו מדברים על 19 שמלכו על ישראל, 20 מלכים ביהודה, 19 מלכים על ישראל, וכמובן שצריך להוסיף את שאול, דוד ושלמה שבסיטואציה מסוימת מלכו על כולם. אני אומר עוד פעם, 20 מלכים מלכו על יהודה, 19 מלכו על ישראל, אנחנו מדברים על תקופה של 456 שנים, וכמובן שצריך להוסיף את שאול, דוד ושלמה. אני ממשיך הלאה, אני מקווה, תתקנו אותי, תעצרו אותי, אני מקווה שזה מוסיף איזושהי בהירות, איזושהי בהירות, וכמובן שאם נוסיף לזה 410, מה נגיע? נכון, לא חישבתי, כי אני זוכר שזאת השנה של החורבן. זה בסדר? וסימנך זה בגימטריה שלח. איך כתוב בנביא? שלח מעל פניי ויצאו. הקדוש ברוך הוא משלח את עם ישראל. שלח מעל פניי ויצאו, שנת 338, חורבן בית ראשון. אם אני יוצר לפה לרגע, כן בבקשה.
איפה
ירמיהו היה? ירמיהו היה כאן. זאת אומרת, אם אנחנו עוסקים בספר ירמיהו, תוריד מזה 50 שנה, אז נניח שהגעת ל-3,300 לבריאת העולם, אז אנחנו מדברים על 3,280 בערך, שם נכנס לנו ירמיהו. והוא מנבא מ-3,280 עד 3,340, או כמו שאלחנן אמר קודם שהוא נשאר קצת, פה נכנס לנו ירמיהו. זאת אומרת, בערך 50 השנים האחרונות. זה ירמיהו. עכשיו אני אומר עוד פעם, בואו נסתדר את זה לעצמנו כדי שנצא מהשיעור הזה עם דברים שיושבים לנו בראש. וזה יקר עלינו מאוד, אני אומר, זה, אתה ניגש ללימודי תנ"ך, אתה בתחושה אחרת לגמרי, בהרגשה אחרת לגמרי. אני אומר עוד פעם, יש לנו את בניית העולם, יש לנו את חמישה, את אברהם אבינו, את האבות, את השבטים, את הנדודים, את לפני הנדודים במדבר. יצאנו ממצרים, 2448, תחשבו שבתוך 3,450 שנה הללו שמקיפות את הספר הזה, אנחנו ביציאת מצרים מגיעים כמעט לשני שליש, שזה כל התנ"ך. ותחשבו כמה אירועים לא מתואמים בכלל. מישהו יודע כמה אנשים נספו במבול? אין לנו מושג, זה עשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים. תראינו קצת בספר הפרשיות של רבליהו קיטול, הוא מנסה לעשות כל מיני, כמעט כתוב, ויולד בנים ובנות. עכשיו, ויולד בנים ובנות, זה יכול להיות שני בנים ושתי בנות, אבל ויולד בנים ובנות יכול להיות גם עשרים. אין לנו מושג, אין לנו הבנה והצעים שלהם וכו' וכו' וכו', כי יש דברים שהתורה לא מספרת. נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, שלא צריכה לדורות לא נכתבה. אז איך אנחנו מתייחסים לכל הדברים הללו? אז יצאנו ממצרים, סיימנו את החלק של התורה. זאת אומרת, ופלוס, סליחה, זאת אומרת, זה מה שהתבלבלתי קודם. נגענו במדבר 40 שנה, אחרי חטא המרגלים וכו', זאת אומרת שלכאן הגענו בספר יהושע. פה אנחנו, מפה אנחנו מדברים על ירמיהו, פה אנחנו מדברים על יהושע. וכאן מתחילה תקופת הנבואה, תקופת המלוכה, כל הדברים הללו, ב-50 השנים האחרונות, לפני חורבן בית ראשון, מתנבא לנו ירמיהו, כשבית ראשון עומד 410 שנים. עכשיו, אמרנו כמה נתונים על שלמה. ששלמה מתחיל למלוך, כששלמה מתחיל למלוך בגיל 12, 4 שנים לאחר מכן הוא בונה את בית המקדש, אמרנו שהיו 36 שנים רגועות שנתחלקה המלכות, ומה שקורה, רחבן, למי שמכיר, מקבל את הצעת הילדים, לא את הצעת הזקנים, קורה מה שקורה וכו', ולהספיק לגעת בזה, אבל לא הייתי רוצה, תהיה לנו ברירה, צריך לזכור שהיו שלוש גלויות למלכות ישראל ושלוש גלויות למלכות יהודה. אני אומר שוב, כאן, זאת אומרת, תוסיפו לזה 36, אני בכלל נותן בירוק את הדברים שעושים לנו סדר, התפלגות המלוכה. ומכיוון שהתפלגות המלוכה, יש לנו את ישראל מצד אחד, ויש לנו את יהודה מצד שני. ואם היינו מספיקים, ניגע בזה בעזרת השם בשבוע הבא, אי אפשר להתחמק מהעניין הזה, יש לנו שלוש גלויות שעוברות על מלכות ישראל, ויש לנו שלוש גלויות שעוברות על מלכות יהודה. הגלות הראשונה, זה, אני מכניס אתכם לאיזשהו בלבול, אבל אולי אני מכניס אתכם לאיזשהו סדר, ש-18 שנה לפני חורבן בית ראשון, הבבלים מגלים ילדים לבבל. אחד מהילדים הללו זה דניאל. זה ילדים שהגדלו בחצר המלוכה הבבלי, ודניאל הוא אחד מהילדים הללו. והגלות השנייה, זה 18 שנה לפני חורבן הבית, אני מזכיר את זה בקצרה, נחזור על זה. 11 שנים לפני חורבן בית ראשון, זה גלות מאוד משמעותית, גלות החרש והמסגר, כל האנשים הרציניים מוגלים בארץ ישראל, וממילא, בשעת החורבן, נותרים פה שארית הפליטה. זאת אומרת, כשהבית נחרב, זה בית חרוב החרבת, כמח תחון תחנת, כמו שאומרים לנו חז"ל. זה לא שבית המקדש עמד בתפארתו עד שהבבלים פרצו בי"ז בתמוז את החומה ונכנסו לעיר העתיקה. אלא עכשיו הוא שכבר התהליך התחיל 20 שנה קודם, מגלים את הילדים, אחרי זה גלות החרש והמסגר, אחרי זה הגלות הסופית שכבר מי נשאר בה ומי היה בה וכולי. אני מקווה שלא בלבלתי ביותר מדי פרטים, אני מקווה שנחזיק ראש במה שיש. אמרתי שיעור אחד, מקסימום שיעור שני, שהם יהיו פרקי מבוא, כי אחרת אפשר סתם לצנוח, פתאום להתחיל את ירמיהו ולאיפה זה שייך ולאיפה זה מתחבר. ואם נזכור את הנתונים הללו, בעזרת השם בשבוע הבא, אולי עוד כמה נתונים למבוא, וכפי שאמרתי, השאיפה, הרצון, התפילה, העשייה תהיה פרק בשבוע. אנחנו ניקח נקודות מרכזיות, פרק א', פרק ב', פרק ג', בעזרת השם כך הלאה וכך הלאה, פחות עיונים פרשניים, כמובן שאם יש הערות משמעותיות נזכיר אותם, אבל יותר לקחת נושאים, ללבן אותם, ללמוד אותם, להבין אותם ולהמשיך הלאה. אבל זה התקופה, זה הנביא, זה המקום, זה הראש שלנו, אנחנו צריכים לחיות את ירושלים ב-50 השנים האחרונות לפני חורבן בית ראשון. זה כאילו ביום רביעי בשעה 6:30, אנחנו נכנסים ל-50 השנים האחרונות שלפני חורבן בית ראשון. והאדם שאנחנו נפגשים איתו זה ירמיהו. תודה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.